שכוח ברשותכם. טוב, שלום עליכם. טוב, אני רוצה ברשותכם הפעם לקחת סיכון ולעסוק בנושא שאני מרגיש שצריך באמת לברר אותו. אתמול בערב דיברנו בשיחה השבועית על המציאות הגדולה לפנינו, סינתזה קראנו לזה, דיברנו ארוכות ונתגלגלנו שם באמצע לנושא של תורה ומלאכה, תורה ופרנסה. הבלמנו את זה בחצי שנייה כחלק משר כוח, כחלק מסוגיה שצריך לעסוק בה. אני רוצה להיכנס לזה מהפן הערכי. מן הסתם נצטרך ללבן קצת את ענייני ההלכה בזה, ואני רוצה לברר, אבל אני רוצה להיכנס לזה מהפן הערכי, דרך, לא דרך, אלא מתוך ניסיון להבין את הדיבר של זכור את יום השבת. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. יום השביעי שבת להשם אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. זאת לא פעם ראשונה שנצטווינו בשבת. הפעם הראשונה שנצטווינו בשבת הייתה בפרשת בשלח, ושם נאמר לגבי המן, ששת ימים תלקטו. היום השביעי נאמר איסור לצאת וללקוט. נכון? יש איסור מלאכה ביום השביעי. המלאכה של פרשת בשלח הייתה מלאכת הוצאה, מלאכת יציאות, שנלמדת בפרשת בשלח על יצא איש ממקומו. זה המלאכה ראשון בין המלאכות. עכשיו אמירה כללית, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. מאוד מעניין שכשמופיע עניין השבת בתורה, כמעט תמיד, ששתמיד, עניין השבת מופיע, אז מופיע גם החלק של ששת ימים תעבוד. בפרשת בשלח, ששת ימים תלקטו. בפרשת יתרו, ששת ימים תעבוד. ויום השביעי, שבת להשם אלוקיך. בפרשת משפטים, ששת ימים תעשה מעשיך. ואחרי זה צריך לנוח. וכיתיס, אותו דבר. כל הפעמים, בעשרת הדיברות של ויתחנן, ודאי, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך ביום השביעי שבת. וחז"ל מבררים תמיד, האם הששת ימים תעבוד הוא מהותי לדיבר. הרי זה לא סתם הקדמה. ששת ימים תעבוד, אתה יכול לעבוד שישה ימים, ובשבת אל תעבוד. האם זה מהותי לדיבר? יש דברי חז"ל מפורסמים, ששת ימים תעבוד כשם שמצווה לשבות בשביעי, כך מצווה לעבוד בשישה ימים. אני אגיע לזה עוד מעט שוב, אבל בינתיים הבעיה המרכזית של הפסוק. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. לא תעשה כל מלאכה. רש"י מאיר, ועשית כל מלאכתך, כשתבוא שבת יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. שלא תהרהר אחר מלאכה. מה הפריע לרשי? אין דבר כזה ועשית כל מלאכתך. אדם גומר את העבודות. אין דבר כזה שאדם גומר את מלאכתו בחיים. אז ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, כלומר ששת ימים תעבוד, והלכה השנייה עכשיו, או בעצם, סליחה, מה ההלכה של הפסוק הזה? שאת סיום העבודה שלך אל תעשה רק טכני, אלא אסור להרהר במלאכה בשבת. מאיפה האיסור להרהר במלאכה? מהמילים ועשית כל מלאכתך. איך עומדים את זה מ"ועשית כל מלאכתך"? שתהם מלאכתך כאילו כולה עשויה. הרי אי אפשר לגמור כל מלאכתך, אז ששת ימים תעבוד, ואתה חייב להגיע לשבת במצב של עשית כל מלאכתך. כלומר, אין המשך של הרהור מלאכה בשבת. ואז כתוב, ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. לפי רש"י, כאילו בפסוק הראשון הופיע איסור הרהור מלאכה, ובפסוק השני הופיע איסור מלאכה. זה טוב, אבל זה לא מספיק, כי בחלק מהמקומות מופיע ששת ימים תעשה מעשיך בלי ועשית כל מלאכתך. אתה לא יכול להגיד שהפסוק ששת ימים תעבוד בא רק להגיד את הנושא של איסור יהור מלאכה. הוא כן בא להגיד משהו פוזיטיבי על העבודה, משהו חיובי על המלאכה. סתם ככה בעברית, מעניין מה זה בין לעבוד ומלאכה. זה דבר מעניין שכדאי לתת אליו את הדעת. יש עבודה ויש מלאכה. זה דבר מעניין מאוד. מלאכה, במילה אחת, עוד ניכנס לזה אחר כך, מלאכה, אומר הרב הירש, זה הנקיבה של מלאך. השורש הוא מלאכות, שליחות. המלאך מבצע את שליחותו. העובד יש לו שליחות שהוא צריך לעשות. העבודה היא האקט. העבודה, to work. המלאכה היא לבצע את השליחות. כמו שהמלאך, זה מעניין מאוד, כמו שהמלאך הוא שליח שלי, המלאכה גם היא שליחה שלי, היא מבטאת את העולם שלי. כשאני אומר שפלוני הוא בעל מלאכה, אני מתכוון להגיד, אתה יודע מה הוא? אתה רוצה לראות אותו בעולם? אתה רוצה לראות מה הוא? הוא המלאכה שלו. השליחות שלו באה לידי ביטוי במלאכתו. ממש כמו מלאך. העבודה שלי זה משמונה עד ארבע. אני שואל כמה זמן אתה עובד. אני לא שואל כמה זמן אתה עושה מלאכה. אני עובד משמונה עד ארבע, זה פרט טכני. אבל מלאכת שמיים, מלאכת אדם, אבות מלאכה, מלאכות שבת, מלאכת מחשבת, עשרה התורה, כל המושגים האלה פירושו המלאכות שלי, השליחות שלי. אין איסור עבודה בשבת, יש איסור מלאכה בשבת. כלומר, להרים שולחן וכיסאות בשביל האורחים עשר קומות, זה עבודה קשה מאוד, אבל זו מצווה גדולה לכבוד שבת. גם אם אני עושה את זה בשבת בשעה 10, עבודה קשה מאוד. מצווה גדולה, 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 כי זה עונג שבת. אבל לעשות שתי תפירות, זאת מלאכת מחשבת. זו שליחות מסוימת בעולם. את השליחות הזאת אסור לי לעשות בשבת. יש עבודה ויש מלאכה. יש שני דברים אחרים לגמרי. רוקשים מלאכה כבר בבריאה. האדם נברא לעובדה ולשומרה. נברא כדי לעובדה, כלומר להוציא, לעבד את הכל, אבל יש את העניין של המלאכה של האדם. זו סוגיה גדולה. רש"י לא מתייחס לזה. כשהוא אומר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, והוא אומר כאילו מלאכתך עשויה, פירושו אולי כן קשור, זהו, גמרת את החלק הזה ועכשיו אתה צריך לשבות. איך שובתים? שובתים לא רק מעבודה טכנית, שובתים גם ממלאכה. עכשיו השליחות שלך היא לשבות. שובתים מהכל. לכן זה לא סתם דרשה, אלא זה מעניין מאוד גם בעברית. עכשיו שובתים, איך אני יכול לשבות מהרהור? איך אתה מצווה עליי דבר כזה? אני מערער בעבודה, מה אני יכול לעשות? איך אני יכול לקיים ועשית כל מלאכתך, כלומר לא תערער אחר מלאכה? ברגע שאתה תקלוט שהשליחות שלך עכשיו היא אחרת, אז לא תערער בשליחות הקודמת. יפה. הרמב״ם, ובזה אני רוצה להתחיל את דברינו, הרמב״ם, אין פירוש הרמב״ם על התורה, אבל רבנו בחיי מביא בפירושו על התורה, רבנו בחיי תלמיד הרמב״ן מביא בפירושו על הפרשה פירוש קצר מאוד, והוא כותב עליו: שמעתי בשם הרמב״ם. זה שמעתי בשם הרמב״ם ז"ל. רבנו בחיי תלמיד הרמב״ן, שמעתי בשם הרמב״ם, קרוב מאוד. הוא כותב כך, זה פילי פלאות: ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. יומר, בסדר? עד עכשיו היו לנו שני פירושים. האחד של חז"ל, כשם שמצווה לשבות בשביעי, כך מצווה לעבוד שישה ימים. כאילו כתוב ששת ימים תעבוד לפרנוסי. אבל מצווה, לא בדיעבד. יופי. פירוש שני היה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, רש"י. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, זאת אומרת, גם העבודה וגם המלאכה צריכים להיות מופסקים. הרהור המלאכה צריך להיות מופסק, כי יום השביעי שבת להשם אלוקיך, אז אסור לך כבר להרהר במלאכה ולא לעשות מלאכה. קשה, אבל ניסינו להסביר. רבנו בחיי, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, זה פירוש מדהים, אני לא יודע איך הוא לא מובא בכל מקום. יאמר, כל הששת ימים אפשר לך שתעבוד את השם יתברך עם עשיית כל מלאכתך. תעבוד את מה? מה הנושא בפסוק? לפי רבנו בחיי, תעבוד את השם. זכור את יום השבת לקדשו. הדיבר עוסק בעבודת השם בכלל, לא בעבודה ולא ב... אבל חכו, חכו. ששת ימים תעבוד את השם עם עשיית כל המלאכה. כעניין האבות שהיו עובדים את השם יתברך עם עבודת המקנה ושאר העניינים הגופניים. אבל יום השביעי, שבת, כולו יהיה להשם אלוקיך, לא תעשה בו מלאכה כלל. זה שמעתי בשם הרמב״ם ז"ל. אתם יודעים מה כתוב פה? כתוב פה שעבודת השם של ששת הימים היא בעבודה. ועבודת השם של שבת היא באי עשיית המלאכה. זה גבלת הרמב״ם הזה. וזה מתאים לכל תפיסת הרמב״ם, ואליה אני רוצה להיכנס עכשיו. וזה חידוש מדהים. ששת ימים תעבוד את השם על ידי עשיית כל מלאכתך. אחרת חסר לך בעבודת השם שלך. זה בכלל לא קשור לפרנסה שלך. זה קשור לעצם עבודת השם. אם אתה לא עושה מלאכה גם ששת ימים, אז עבודת השם שלך פגומה. זה ברור שצריך לעשות גדול גדול. אנחנו פה בישיבתנו הקדושה, צריך לברר את העניין הזה. זה רמב״ם מופלא. ביום השביעי, שבת להשם אלוקיך, איך עובדים את השם ביום השביעי, לא תעשה כל מלאכה כלל. והקדוש ברוך הוא כך רוצה את עבודת השם שלך ביום השביעי. שמה? אבל תמיד כשמגיעים לסוגיה הזאת, קודם כל היא סוגיה רגישה, כי היא אוטומטית נכנסת לשאלת התורה והלימוד והכולל והלימוד בקבלת פרנסה וצדקה. ולכן לדעתי מפספסים, והפעם אני רוצה באמת לגעת, מפספסים את הסוגיה בעבודת השם שצריכה להתברר פה. הרמב״ם רוצה לומר שהחיבור הזה של מלאכה ותורה יוצר משהו בעבודת השם מהותי. בלי זה יש חסר בעבודת השם, בנורמליות של עבודת השם. ששת ימים תעבוד את השם על ידי עשיית כל מלאכתך. אני הראיתי לשיעור א' השבוע, או בשבוע שעבר, יש כאן משנה ברורה, חלק ב', שנייה אחת. משנה ברורה, חלק ב'. זה הכי טוב. יופי, שכוח. אני עשיתי חידון. אמרתי, תגידו, נו, איך הולך, גם חלק א', גם חלק א'. גם חלק א'. זכינו, בואי נמצא, זכינו למשנה ברורה כמו שצריך, אז אפשר אפילו מהכריכה כבר לראות. מה ההלכות? מה ההלכות שבהם צריך להתחיל את היום? הנהגת הבוקר, נכון? אז זה יכלול את הכל, נטילת ידיים, אחרי זה צריך להניח תפילין, נכון? אז יהיה הלכות תפילין, נכון? כמובן, לפני כן יהיה ציצית, כל הדברים, ותפילה. מה יהיה בכל הפרטים שם? כותרות. קריאת שמע, תפילה, כל הפרטים בתפילה, אז נגמר חלק א', אין מקום, מועידים ברבון, נגמר חלק א', ואז מגיעים להמשך תפילה, נשיאת כפיים, קריאת ספר תורה, הלכות בית הכנסת, נו, וכשגומרים הלכות בית הכנסת, למה צריך להגיע? איך? סעודה, או תלמוד תורה, נכון מאוד? או סעודה, או תלמוד תורה, ככה היגיון. אז כתוב כך, הלכות בית הכנסת, סימן קוף נון ה' לילך מבית הכנסת לבית המדרש. עוד רגע נראה את ההלכה, זה לא תלמוד תורה. הלכות תלמוד תורה זה ביורי דעה. זה לא דין תלמוד תורה. זה דין קביעת טיפים שאחרי התפילה צריך לשנות הלכות. עוד רגע נראה את זה. נו, ואז מה צריך להגיע לפי הסיכום? לך לאכול. פצ'חריס, נכון? ובטח זה טוב לאכול פצ'חרית, זה כתוב. אחרי זה בא סימן נוסף, לפני קביעות סעודה יש סימן קוף נון וב. קטנצ'יק, סעיף אחד. אבל הוא מסיים את חלק א' ב'. אחר כך מגיעים לסעודה. מה זה סימן קוף נון ה' וסימן קוף נון וב? אז קוף נון ה' כתוב כך. אחר שיצא מבית הכנסת, יילך לבית המדרש. ויקבע את ללמוד. זה לא דין תלמוד תורה, זה דין קביעת עיתים. ויקבע את ללמוד. וצריך שאותו את יהיה קבוע. שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. לדעתי, בברייתא שאנחנו אומרים בבוקר, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, יש 10 דברים, 8 ששייכים לבן אדם לחברו, באופן כללי הכנסת כלה, לוויית המת, גמילות חסדים, הבאת שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו בין איש לאשתו, נכון? ו2 ששייכים לתורה, השכמת בית המדרש אחרית וערבית, ובסוף תלמוד תורה כנגד כולם. תלמוד תורה זה ביורי דעה, זה לא פה. מזה לא עושים תלמוד תורה. זה השכמת בית המדרש. יקבע את, והוא לא זז מזה. ואפילו אם הוא סבור להרוויח הרבה, צריך שאותו את יהיה קבוע. מעניין מוסף, מופיע בחידה, שבעצם יש בעיה. מי שתורתו אומנותו, שיבי בוחר, את החוויה הזאת של קביעת עיתים לתורה לא יודע מה זה. זה אנחנו צריכים לחשוב על זה. לקבוע עת ולדעת שעכשיו אני מפסיד כסף, או מפסיד את העבודה, אני לא יודע מה זה. מקסימום אני מפסיד את 10 שניות הראשונות בחדר אוכל. זה המסירות נפש בסוף התגלמותה. קביעת עת, שרק שעה, אין לי תלמוד תורה פה. אני לא מגיע לעיון, לקבוע עת. ומה זה הקביעת עתים הזאת? אף מי שאינו יודע ללמוד ילך לבית המדרש ושכר הליכה בידו. או אפילו מביא רבינו יונה, הרמה בשם רבינו יונה, יקבע לו מקום וילמוד מעט במה שיודע, ויחשוב בעניינם, ויכניס יראת שמיים בליבו. נו, זה דין בהלכות תלמוד תורה. שם תעשה ככה ותכניס יראת שמיים. אבל קביעות. רמז להסבוי דדוס מן התורה מיניים. יכניס יראת שמיים בליבו. סעיף ב' בסימן קוף נוני, קודם שילך לבית המדרש, אגב בית המדרש היה סמוך לבית הכנסת, קודם שילך לבית המדרש לזה, להכניס יראת שמיים, ללמוד מה שהוא יכול. מעניין מאוד. פת שחרית, מה אומרים על פת שחרית? נו, מה פת שחרית? חובה, נכון? הכל טוב. קודם שילך לבית המדרש, יוכל לאכול פת שחרית. אם הוא רגיל בו, וטוב שירגיל בו. צויין. אבל עכשיו מגיעים לסימן הבא. סימן קוף נון וב, סדר מסע ומתן. אחרי זה הולכים לאכול. סדר מסע ומתן. אחר כך יילך לעסקיו. זה הלכה. דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון. סימן קוף נמדה בשולחן ערוך. ככה מסתיים הלכות תפילה. אחר כך ילך לעסקיו. זה חלק מההלכה. דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון. כי העוני יעבירנו על דעת קונו. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר אלא הרי ותורתו קבע וזה וזה יתקיים בידו. עכשיו פילי פלאות. בהלכה הזאת בסימן קוף נון וב, שהיא משום מה מעט מדי עסוקים בה, כאן מופיע כל הלכות דעות של הרמב״ם. לא הלכות דעות, אלא תמיד שאלתי את עצמי, איפה השולחן ערוך מביא זהירות בנשיאת שם שמיים, איך מדברים, איך נוהגים? פה! כי זה שייך למסע ומתן, זה שייך להתעסקות שלך עם הבריאות. וישא וייתן באמונה, ויזהר מלהזכיר שם שמיים לבטלה. למה זה קשור לכאן? כי כאן אתה מגיע לביזנס, אתה מגיע לעבודה, אתה מגיע לשוק, אז שם זה מסוכן. איפה הייתה הבעיה שלך שיזהר להזכיר שם שמיים לבטלה? אני תמיד חשבתי שהבעיה בלהיזהר מלהזכיר שם שמיים לבטלה זה בלחזור על מילה ב-18. שטויך! בסדר גמור, לא אמרתי שלא, זה באמת פלפול מעניין. זה גם קצת עצבני. אבל בסימן קוף נון וב, זה באמת ייזהר מלהזכיר שם שמיים לבטלה. שם על כל דולר כתוב in God we trust. אז אתה צריך להחליט if this is the God או משהו אחר הוא הגוד. זה מאוד קרוב לחשוב ש-in this God we trust. ויזהר מלהזכיר שם שמיים לבטלה. שבכל מקום שהזכרת השם מצויה, מיטה מצויה. תראו כמה הלכות. ויזהר מלהישבע אפילו באמת. מה זה קשור לכאן? שים את זה בהלכות שבועות. אני אומר לך איך עובדים. אתה הולך עכשיו לעבודה, אדוני. וללכת לעבודה זה הלכה. זה לקיים סימן קוף נון וב. עכשיו אתה לא מקיים סימן קוף נון וב, תביא הסבר. נדון. אבל קודם כל יש סימן קוף נון וב. למה? לכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. אחר כך הלכות נטילת ידיים וסעודה. סימן קוף נון זין. אבל יש סדר לחיים, וזה סדר מאוד מאוד חשוב. הרמב״ם, כשמוזכר על ידי רבינו בחיי, ישר כוח, כשמוזכר על ידי רבינו בחיי, שששת ימים תעבוד במלאכתך, הכוונה היא לעבודת השם, זה פילוסופיה שלמה שהרמב״ם הוא ראש, 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 ראש ולישון. בכל. הכל נהיה בברוע. באים, זה רק כדי שלא יהיה אני. אני לא אני. לא חסר לי כלום. האם יש פה ערך עצמי? במחילתא כתוב, ששת ימים תעבוד, רבי היה לוקח כלים מכאן ומעבירם לשם ומחזירם. לקיים מקרא שנאמר ששת ימים תעבוד. אז לפני שהיה מגיע שבת, אם הוא היה מרגיש שהוא לא עבד מספיק, הוא היה לוקח מה שנקרא עבודות יזומות. עכשיו רבי הרי לא היה חסר לו כלום, הוא היה העשיר הגדול, וכתוב היה לוקח כלים מכאן לשם ומשם לכאן. ירון שואל שאלה מצוינת, האם יש כאן ערך טכני מדין כל תורה שאין עמה מלאכה, או ערך מהותי? המהר"ל מסביר את המושג כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון בהמשך להמשך המשנה. הרי מהי המשנה? המשנה היא יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת אבון. אז כאן ירון מדברים על יגיעה מלכתחילה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעה, כלומר מה אני מחפש? את המוטיב של מה? של היגיעה בשניהם. אני לא צריך את זה. אני צריך את היגיעה שלך בשניהם. הזכרנו את המהר"ל הזה בזמן האחרון כשדיברנו על הנושא של, של, של שהאדם הוא עושה. ומה קורה כשהאדם מפסיק לעשות? דיברנו על זה שהאדם כשהוא מפסיק לעשות הוא מפסיק להיות עובד השם. ההיעדר של האדם, ההיעדר של האדם זה מה שנותן לו את הכוח, הידיעה שהוא צריך להשלים ולעשות ולעשות. והמהר"ל מסביר פילי פלאות בפרק ב' במסכת אבות, במהר"ל, בדרך החיים, מהר"ל עצום. אולי צריך להיכנס אליו בהמשך הדברים. כן, כן כדאי להיכנס אליו. המהר"ל אומר שיגיעת שניהם השכחת עוון, פירושו שיש שני חלקים באדם שנמצאים כל הזמן בסיכון. החלק השכלי שלו והחלק הגופני שלו. היגיעה בתורה לא נותנת לחלק השכלי של האדם להתייבש ולהפוך להיות מסוכן. עצם היגיעה, כלום תאמר שאני לא צריך להיגע בתורה כשאני יודע? חס וחלילה. האם מלאכת התמדה בתורה אני פטור ממנה כשאני יודע את החלק הזה? די, עכשיו אני כבר לא צריך להיגע? כך אומר המהר"ל בדרך החיים, יגיעת המלאכה היא בדיוק אותו דבר. בלי היגיעה במלאכה, אז הגוף שלך לא מקבל תשובה חיובית, אז הוא יחפש תשובות שליליות. מה, אנחנו צריכים להיות חכמים בשביל להבין את זה? צריכים להיות ישרים סך הכל בשביל להבין. אמיתיים. הגוף שלך יחפש תשובות אחרות. אם אתה לא תיגע בגוף שלך, תיגע. לשון יגיעה. אם לא תהיה יגיעת הגוף, אז אתה תחפש משהו אחר. ולפי המהר"ל, ההמשך הוא המשך של זה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם השכחת עוון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, זאת אומרת מהרישא, הייתי מבין שפוזיטיבית זה יפה מאוד שניהם. ויגיעת שניהם השכחת עוון. אבל עכשיו באתי להגיד לך את זה גם ביתר הדגשה מהמובן השלילי. בכל תורה שאין עמה מלאכה, אז אולי אתה חושב שעכשיו אתה לומד יותר תורה, סופה בתהילה. וגוררת את העוון, כלומר זה לא, יגיעת שניהם משכחת עוון, אז אתה תגיד, נו, אבל אני מסתדר, אני צדיק, אין לי עוון. אל תדאג, אני אמצא אותך. זה מהר"ל מדהים, דרך החיים. אבל הוא יוסד את הכל מדברי הרמב״ם. אני רוצה להיכנס לרמב״ם, מה? אוי. אנחנו הזכרנו את זה, בוודאי, אנחנו הזכרנו את זה אתמול בערב, אגב, הנושא של, דיברנו על... אני אפילו מעביר את מה שאתה אומר לשלב יותר עמוק. או המשך של זה, אני לא מסתגר בתוכי, זאת אומרת, החלק הזה לא מסתגר מהחלק הזה. אני אמור לטפל בכל החלקים שלי, אני לא יכול לטפל בחלק אחד ממני. המשך של זה זה זה, אם אני מטפל רק בחלק אחד ממני, בחלק האחר יהיה נמק. כלומר, אני לא יכול לטפל בחלק מההוויה שלי, אני אמור לטפל בכל ההוויה. לי אגב אין ספק בכלל, אתם זוכרים איך המשנה מסתיימת שם? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם השכחת עוון, זה פרק ב' משנה ב'. וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה, נו, וגוררת עוון, מה איך ממשך? וכל העמילים עם הציבור, יהיו עמילים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לאט. מה הקשר? מה הקשר? איך זה שייך בכלל? הפרשנים אומרים, העמילים עם הציבור, אלה שעושים במלאכת הציבור, והם הגבאים של הציבור, והם עושים מלאכת ציבור. אני חושב שהקשר הוא ממש ברור. העמילים עם הציבור, הרי פוגמים או בתורתם או במלאכתם. כי העמל עם הציבור פוגם או בזה או בזה. אז ממילא הם לא נמצאים בשלמות הזאת של תורה עם מלאכה כל הזמן. כי הם עמילים עם הציבור. עמל עם הציבור, שנייה אחת, העמל עם הציבור במלואו, יש לו סגולה גדולה. בגלל מה שאתה אומר. כי הוא נותן את הפתיחה הזאת מכיוון אחר. שזכות אבותם, לפי חלק מהפרשנים של הציבור, זכות אבותם שלהם, של אבותם, מסייעתם, וצדקתם עומדת לעד. לפי הרמב״ם, אני עכשיו עדיין ברמב״ם, לפי הרמב״ם אין שלב א' ושלב ב'. הרמב״ם לא מכיר את זה. ברמב״ם אין דבר כזה. לא קיבלנו את זה בפועל. אבל אני רוצה ללמוד את הרמב״ם היום. ברמב״ם אין שלב א' ושלב ב', הרמב״ם לא ראה את זה אף פעם, הוא מדבר בתלמידי חכמים שהם עוסקים כל הזמן בזה, ולכן הם עוסקים מעט מעט במלאכתם. הוא לא מכיר שלב אחר. בהלכות תלמוד תורה, עוד רגע נראה אותו בפנים. הדוגמה של הרמב״ם מההתחלה הגדולה ביותר היא במסכת אבות. הרמב״ם. יש על זה כסף משנה ואחרים וכולם דנים בזה, ואני בכוונה לא רוצה להיכנס לסוגיה הלכתית עכשיו, אלא רוצה לברר את המהות של עבודת השם בעשיית המלאכה ועבודת השם באי המלאכה. אני כמעט אפילו הייתי רוצה להגיד מזה יותר מזה. עוזב לרגע את העניין הזה ורוצה רגע לנתח דבר גדול מאוד. אי עשייה היא דבר טוב או רע? לכאורה התורה מחנכת אותנו לעשות, נכון? אשר ברא אלוקים לעשות. אבל התורה מאוד רוצה שכל שבת אנחנו לא נעשה. אז אי העשייה היא מלכתחילה או בדיעבד? זאת אומרת, המפקד שלי היה אומר שלכל שבת יש מוצאי שבת. כי הוא הלך לפי השיטה כנראה שאי העשייה זה גזירת הכתוב. לכן אני לא יכול לטרטר אותך בשבת. אבל חכה אצלי במוצאי שבת, עם השלמות. שיעור חזון איש. אז אי העשייה היא אי עשייה. או, דברנו על זה בשיעור, בזמן אחרון בשיעור א', או שאני מגיע למדרגה שאי העשייה היא עשייה בפני עצמה הכי גדולה מהכל. מה זה שבת? שבת זה לנוח מהעבודה, או שבת זה להגיע לאי עשייה פוזיטיבי, חיובי. אני לא עושה מלאכה כי אני עייף. אני במלאכת אי העשייה. המדרגה מאוד גדולה, צריך לנתח אותה טוב. ברמב״ם, אי עשייה בשאיפה של עובד השם, היא העשייה הגדולה ביותר. ראינו בפרק 5 ב-8 פרקים, שם אומר הרמב״ם, והוא שנשאר פעולותינו, עובד השם צריך לדעת לשאר את פעולותיו, הכל לפי עבודת השם. ואז כתוב כך, מה זה פעולותינו? פעולותינו. Our activities. מה זה פעולותינו? הפעולות, האקטיביטיז שעושים. שנשאר פעולותינו כגון תנועותינו ומנוחותינו. כי אצל הרמב״ם המנוחה היא עשייה. עבודת השם אמיתית יכולה להגיע לאי העשייה מתוך הבנת העשייה. והחיבור של שניהם יוצר מצב אחר לגמרי בשלימות הנפשית. אני צריך לדון באיך ובמה ובכמה ובאיפה, אבל עצם העניין הזה הוא מהותי. העיקר, אני אומר דבר מוזר, העיקר הוא אי העשייה מתוך העשייה. אם העיקר הזה צריך להיות שביעית מהשבוע, או שצריך שהוא יהיה 80% מהיום, זה לא משנה. מה יקבע מהו האדם כעובד השם? לא איך הוא עושה, אלא איך הוא ישן. זוכר למי אמרתי אתמול, אני תמיד התפעלתי יותר מכל דבר ביום כיפור מיונה נביא מדבר אחד. כולם מסכים שם בהמון דברים. אותי הכי מפעים אצל יונה דבר אחד. האונייה הולכת להישבר. שיטפון. כל הים סוער. וישכב יונה ויירדם. אתם מבינים? נראה אתכם. יש לופט. מה זה שלופט? בשביל להעיר אותו צריך לשפוך עליו מים. הוא ישן. אתם מבינים איזה מדרגה של נביא השם? הוא בורח מפני השם. הוא עכשיו בפעולה. אי אפשר לתאר את האנרגיות של הפעולה של השינה. קודש הקודשים. הוא ישן. אני שאלתי כמה פעמים ככה, אנשים של חיל הים וזה, אם אפשר לישון בסערה. אמרו לי, חבל על הזמן. אמרו, אתה לא יכול אפילו להעיז לשאול את זה. עכשיו הוא ישן בירקתי הספינה, זה בכלל. והוא נרדם. עכשיו תבין מדרגה של אי עשייה. ושמרו בני ישראל את השבת, פרשת כי תשא, אז השבת זה לא לעשות, נכון? ושמרו בני ישראל את השבת. ושמרו, שמור זה לא תעשה. ושמרו בני ישראל את השבת, מה? לעשות את השבת. איך עושים שבת? זה המדרגה. אתה יכול לעשות שבת כי התנך. ויש כאלה שזה מה שהם עושים באמת. ואתה יכול לעשות את השבת. מי שמחלל שבת בפרסיה, למה דינו כל כך אמור? כי מה הוא? כופר במעשה בראשית. שאלתי את עצמי הרבה פעמים, למה דווקא מי שמחלל שבת בפרסיה? הרי זה היום היחיד שהקדוש ברוך הוא לא עשה. היה צריך שמי שכופר ביום שני, כופר במעשה בראשית. מי שכופר ביום שלישי, במה שהקדוש ברוך הוא עשה בשתיים בצהריים, כופר במעשה בראשית. אבל בשבת לא היה מעשה בראשית. מה היה בשבת? ויחולו. זה שים מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? מעשה בראשית זה שעכשיו יש מלאכת אי עשייה. שם הופיע מעשה בראשית. ואת כל המתת המלאכות, את כל הלא תעשה כל מלאכה, אני לומד ממה? מהמלאכות שאני צריך לעשות במשכן. למה הולכים לרחוק? הם מוצאים איפה זה הכי חזק, אבל אני רוצה לחזור רגע לרמב״ם, כי אנחנו בורחים ממנו. זה מפורש. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה? ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות. איך אתם מבינים את הפסוק? אי אפשר אחרת. אלא אם כן תגידו, כמו שאומרים הפרשנים פה, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, מה שיופיע עוד מעט בפסוק ד'. שם יהיה כתוב, ויאמר משה אל כל הדת ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם, קחו מאיתכם תרומה. למעשה, מה שאתה אומר שהוא כל כך אמת, אין בכלל סתירה. מה הוא יצווה לעשות עוד מעט את מלאכות המשכן? איך אתה עושה את מלאכות המשכן כל שבוע? באי עשיית מלאכות המשכן, שם מגיע המשכן שאתה בונה לסיוע. איך אתה בונה משכן? אתה בונה משכן באי עשיית מלאכות המשכן. כשאתה לא עושה את מלאכות המשכן, אתה בונה משכן. אתה עכשיו עושה אי עשייה של יציאות השבת. אני לא יוצא כי הדלת סגורה. אני לא יוצא כי אני מקיים שבו איש תחתיו על יצא איש ביום השביעי. שבו איש תחתיו פירושו, אגב, חשבתי פעם על המילים, שבו איש תחתיו תחת מי? פסוק בשבת שעברה. שבו איש תחתיו. מה שבו איש תחתיו? המילים, סתם המורה לחיבור אצלי הייתה מחזירה את זה. שבו איש תחת עזדו, תחת עינתו, תחת ה... אין שם כלום. שבו איש תחתיו. אז לומדים מזה להלכה ששבו איש תחתיו, מכאן מגיעים לארבע עמות, כי הגובה של האדם זה... טוב, נו, ודאי, אבל מה הפשט של הפסוק? מה שאתם רוצים? שבו איש תחתיו, שבו איש תחת עצמו, תהיה איש, תהיה מה שאתה. תראה מה שאתה על ידי זה שאתה לא יוצא ממקומך. אתה לא אתה רק בגלל שאתה יוצא עכשיו מפה לפה. וכיוון שאתה יוצא מפה לפה, אז עכשיו אתה, כי מה אתה? אתה זה זה שנסע בשני רמזורים עכשיו. מי אני? אני נסעתי 100 קילומטר. יופי. שבו איש תחתיו. ונראה מה אתה. אל יצא איש ממקומו. זה הרי תילי פלאות המלאכה הזאת. איזה מין מלאכה הזאת? יציאות השבת. זה כולם שואלים בהלכה. איזה מין מלאכה הזאת? מה זה, 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 זה עברה, זה עושה שני בתי נירים, זה הורג, זה תופר, זה מבשל. מה זה לא לצאת? זה הרי לא מלאכה. גם הוצאה זה לא מלאכה. מה זה הוצאה? זה מלאכה הזאת בכלל. הרי לא עושה מלאכה. איך זה עושה מלאכה? בהוצאה אתה עושה את מה שהאדם יכול לעשות, אתה כובש עוד רשות. אתה עכשיו ברשות הזאת, אתה כובש את הרשות הזאת. אתה כובש את הרשות הזאת. אתה אימפריאליסט. אתה מבטאת ייחודך על ידי פעולה, 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 פעולה. יקחו ממך את הפעולות, אתה כלום, אתה מובטל, אתה אפס. למה גורמת אי עשייה? לבטלה שמביאה לידי שיעמום? או לסי בניית המשכן שהאדם יכול להגיע אליה? כי הוא הגיע לאי עשייה של עשייה, או לעשייה של אי עשייה. זה דבר מדהים, זה דבר מופלא שצריך לחשוב עליו. ואני נותן מיד רון. ולעניות דעתי, לזה חותר הרמב״ם כשהוא מדבר על ששת ימים תעבוד את השם על ידי עשיית כל מלאכתך, ויום השביעי תעבוד את השם על ידי אי עשייה. איך עובדים את השם באי עשייה? תעבוד ושמרו בני ישראל לעשות את השבת. תגיע למצב של שמור, אגב, מה זה שמור וזכור בדיבור אחד? זה. זכור זה עשייה, שמור זה אי עשייה. שמור וזכור בדיבור אחד נאמר. אני רוצה שתגיע למדרגה שאי העשייה שלך בשבת היא הזכר שלך בשבת. שמור זה נקיבה, שמור זה הישמרות, שמור זה פסיביות, זכור זה זכר, זה זכר. זכור זה העשייה, זכור זה האקטיבי. שמור וזכור זה דוחרא ונוקבה. זה לא מסתכל שני דברים אחרים. בנוקבה זה נראה אי עשייה, זה נראה כלום, זה נראה קרקע עולם. זה כלום. בשבת אתה צריך לרומם את הנוקבה למדרגה של עשייה. אתה לא חתיכת גוף שכשהוא פועל איקס פעולות, אז הוא שווה. וכשהוא יפסיק לפעול איקס פעולות, זה מה שפרו עשה לך. אתה עושה באי העשייה שלך. אבל איך תגיע לשם? כשכל העשייה שלך תהיה עבודת השם. טוב, צריך מזה להיכנס להבנת הרמב״ם במקור, אבל בוא נראה כך הרמב״ם חושב. הרמב״ם אומר כך, הרמב״ם אומר במסכת אבות, על המשנה המפורסמת שלא תעשה אתרה, אל תפרוש מן הציבור וכו', אל תעשה אתרה להתגדל בה, ולא קרדום לחפור, כך אומר הרמב״ם ונקרא ככה כמה שורות. הרמב״ם הזה ממש סובל, בגלל שאף פעם תמיד מגיעים אליו וכל כך קשה איתו, אז נתקעים בהתחלה. זה ממש לא פייר כלפיו, הוא העריך, זה הרמב״ם הכי ארוך במסכת אבות, ותמיד נתקעים בו, מגיעים אליו בסוף. אבל לאט כותב הרמב״ם כך, וכאן רון הרמב״ם מדבר במציאות, בעולם השבור, עם הכלים השבורים אל האנשים. בוא תראה את הדברים שלו. אחרי אשר הסכמתי שלא אדבר בזאת הצוואה, בציוויו של רבי צדוק, פרק ד' משנה ז', שאומר שלא להתפרנס, שלא לעשות את התורה קרדום לחפור בה, מפני שהיא מבוארת, ולדעתי גם כן שדבריי בה לא יאותו לרוב חכמי התורה הגדולים. אני גם יודע שזה קצת יעצבן. שימה לעצבן. ואפשר לכולם. הרמב״ם, חזרתי מהסכמתי ואדבר בה. ככה הכי מעצבנים. מה שנקרא חשבתי לא, אבל החלטתי כן. ועכשיו צפו פגיעה. מבלתי שאשגיח לקודמים או לנמצאים. דע, שזה שאמר שלא תעשה התורה קרדום לחפור בו, כלומר לא תחשבי הכלי לחיות בו, לפי הרמב״ם לא ללמוד, לא ללמד, להתפרנס, שום דבר. אני, הזמן קצר, צריך עוד שעה. כי צריך להגיע מזה למסקנות, אבל דקה. שזה שאמר שלא תעשה התורה קרדום לחפור בו, כלומר לא תחשבי הכלי לחיות בו, ובער ואמר כי כל מי שיהנה בעולם הזה בכבוד התורה נוטל חייו מן העולם, זה המשך המשנה, פירוש מחיי העולם הבא, והתאבטו בני האדם בזה הלשון הנגלה. לא יודע, אומר הרמב״ם, למה דברים פשוטים הם כל כך מסובכים? וישליחו אחרי גיבם, וניטלו בפשטי הדברים שלא יבינום, ואני אפרשם, וקבעו להם חוקים על יחידים ועל קהילות. חוקים שלשלם מיסים, צדקה, ללומדי התורה וכו' וכו' וכו'. עכשיו תשמעו את שיטת הרמב״ם. והביאו בני אדם לחשוב בסכלות גמורה שזה מחויב וראוי שיעזרו לחכמים ולתלמידים ולאנשים המתעסקים בתורה ותורתם אומנותם. זה אחרי שבירת הכלים נכתב הכל, רגע. וזה הכל טעות, ולא נמצא בתורה, ולא בדברי חכמים, דבר שיאמת אותו, ולא רגליים שישען עליהם כלל. אין אני ראיה, אני לא מכיר עוד סוגיה שהרמב״ם כל כך מתפרץ בה. הרמב״ם אומר, אתם מבלפים. הרמב״ם לא אומר, אני סובר X. אני סובר בלוף. ולא בדברי חכמים, דבר שיאמת אותו ולא רגליים שישען עליהם כלל. שאנחנו, כשנעיין בדברי רבותינו ז"ל, לא נמצא אצלם שהיו מבקשים ממון מבני אדם, ולא היו מקבלים ממון לישיבות הנכבדות והעיקרות, ולא לראשי גלויות, לא לדייניהם, ולא למרביצי התורה, ולא לאחד מהגדולים, ולא לשאר בני אדם מן העם. אבל נמצא בכל דור ודור בכל קהילותיהם שהיה בהם עני בתכלית העניות ועשיר גדול בתכלית העושר. אתם רואים חכמים עשירים מאוד כמו רבי ועניים מאוד כמו הלל. למה? חלילה לי לחשוד הדורות ההם שהם לא היו גומלי חסד ונותני צדקה. מה, לא היה אף אחד שנתן צדקה ואמר להלל אל תכתוב עצים? אלא מה? טוב, הלל לא היה במדרגה שלי. חבל לבזבז עליו. אבל נניח שאני לא מקבל את הסברה הזאת, אז למה אף אחד לא עזר לו? אלא כי אמנם העני ההוא, אילו פשט ידו לקחת, היו ממלאים ביתו זהב ופנינים. אלא שלא היה רוצה, אבל היה מסתפק במלאכתו שהיה מתפרנס בה, אם ברווח אם בדוחק, והיה בז למה שבידי אדם, כי התורה מנעתו מזה, כי אסור לפי התורה לקבל, אומר הרמב״ם. לפחות הרמב״ם הזה אפשר להסביר בשתי צורות. כי התורה מנעתו מזה. הוא כבר ידעת, ועכשיו הוא מתחיל דוגמאות, שהילל הזקן היה חוטב עצים, והיה לומד לפני שמעיה ואבטליון, והיה עני בתכלית העניות. ומעלתו הייתה כאשר ידעת מתלמידיו אשר נמשלו כמשה ויהושע, ובכוונה מזכיר את מעלתו מזמן הלימודים. כי את אחרת תגיד, טוב, לא ידעו עוד שהוא יהיה כזה גדול. לא, בזמן שהוא היה תלמיד, הרי אמרו שהוא כזה אצלו. תלמיד צעיר. והקטון שבתלמידיו רבן יוחנן בן זכאי. ואין ספק למזכיר שלו היה מורה לאנשי דורו ליהנות מהם, לא היו מניחים אותו לכתוב עצים. אז למה הוא חוטב עצים? א', לא תעשה, כי התורה מונעת אותו. ב', כי עבודת השם, אומר הרמב״ם בפרשה שלנו, היא בעבודה ובשבת באי העשייה. ביחד. וכששניהם באים יחד, נוצר עובד השם שלם. וכשם שאני לא אפריע לך שאתה לא תיתן לי ללמוד תורה, אני לא אפריע לך שאתה לא תיתן לי לכתוב עצים. כי אתה מפריע לי בעבודת השם שלי. אבל אני אספיק עוד דף, זה כבר יצר רורש שלך. אני מדבר על עבודת השם. עבודת השם היא תורה שלמה. צריך להבין, שיטת הרמב״ם, צריך לתפוס, היא קיצונית מאוד. ואין ספק למשכיל וכו'. ורבי חנינה בן דוסה יצאה בת קול ואמרה, כל העולם אינו ניזון אלא בשביל חנינה בני. רבי חנינה בן דוסה. וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. מסכן אני, ולא היה מבקש מבני אדם. וקרנה היה דיין בארץ ישראל, והוא אהב הדלי דבלה, הוא היה דולד דליים, הוא היה עוסק טרגר, היה שואב מים. וכשהיו באים בעלי הדין לפניו, היה אומר, אני מוכן לדון, אבל תנו לי, למי שידלה במקומי, או תנו לי כדי בטלתי ואדון לכם. מתי הוא הסכים לקבל? הוא אמר, אתם מבטלים אותי עכשיו מלשאוב מים. אז אם מישהו שואב במקומי, אני בא לדון. ולא היו ישראל שבדורם, אומר הרמב״ם בכעס שלו, לא היו ישראל שבדורם אכזריים, ולא בלתי גומלי חסדים. אז אנחנו המצאנו את זה? ולא מצאנו חכם מן החכמים העניים שהיה מגנה אנשי דורו על שלא היו מעשירים אותם? זו תופעה חברתית, היה צריך שמישהו יגנה את זה. איך אתם לא מעשירים אותנו? חלילה להם. אבל הם בעצמם היו חסידים מאמינים האמת לעצמה. תראו את הדברים החריפים שלו. והיו מאמינים בהשם יתברך ובתורת משה אשר בה יזכה האדם לחיי העולם הבא.
ולא היו מתירים לעצמם לבקש ממון מבני אדם. והיו רואים שלקיחתו הכילו לשם. לפני שיחשבו שהתורה מלאכה מהמלאכות, אשר יחיה בעין האדם ותתבזה בעיניהם של ההמון. ויהיה מי שעושה זה, תקשיבו טוב, ויהיה מי שעושה זה, דבר השם בזה. כי דבר השם בזה, בוז, ביזה את דבר השם, מי? ואומנם הוטעו אלה המתגברים לחלוק על האמת, תראו את היחס, ועל הפסוקים הפשוטים והנגלים בלקיחת ממון בני אדם ברצונם או על כורחם, מהמעשים אשר ימצאו בגמרא מאנשי בעלי מומים בגופותיהם, או זקנים שבאו בימים עד שאי אפשר להם לעשות מלאכה. מה שאתם רואים על גדולים וזה שכן קיבלו זה כי הם היו זקנים או הם לא היו יכולים לעבוד, נו אז עדיין זה דין גמילות חסד. ואם לאו מה יעשו? לא תיתנו להם כסף, הימותו? זה לא צוותה התורה. ואתה תמצא מעשה אשר הביאו ראיה ממנו באומרם, הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה, בבעלמום שאינו יודע לעשות מלאכה. אבל עם היכולת, לא המציאה אליו התורה דרך, מי שיש לו את היכולת לא המציאה אליו, לא נתנה התורה דרך לקבל ממון. אם יש לך יכולת להשיג ממון, אין דרך שהתורה מאפשרת לך לקבל. אמרתי את ההגדרה של הרמב״ם למלאכות זה עוד רגע. בינתיים זה העניין של העניין פה. עכשיו אומר הרמב״ם, ורב יוסף היה מוליך מציא ממקום למקום, היה אומר, גדולה המלאכה שמחממת בעליה. אחר כך הוא מתחיל לדבר על כבוד המלאכה ומה המלאכה נותנת והמלאכה מכבדת וכו' וכו' וכו'. מפורש הוא נכנס לזה בהלכות תלמוד תורה. שם הוא מחלק את החלוקה. בהלכות תלמוד תורה, אני אגנוב ממש 2-3 דקות, ובאמת זה שווה פעם עיסוק הרבה בפני עצמו. אני כמובן אומר מראש, יש פה כסף משנה ויש פה אחרים, מה שאתה קראת באור הלכה שם בקוף נון וב, זה בעקבות כל דברי האחרונים. זה בעקבות כל דברי האחרונים. אבל הרמב״ם ודאי הולך אחרת. וכל מה, שנייה. כל מה שאני רוצה לומר הוא, שברור שהדרך השלמה היא זאת. ברור שזאת הדרך השלמה, השאלה היא איך מגיעים למדרגה הזאת. וברור שלזה אני שואף. וברור מבחינתי לפחות שהדרך השנייה היא בדיעבד שבבדיעבד שבבדיעבד שבבדיעבד, ואולי גם חילול השם שהלוואי שאפשר יהיה להימנע ממנו. הרמב"ם אומר את זה הכי מפורש, עוד דקה ירון, רק שאני רוצה פשוט רגע לראות את הכל. הוא אומר את זה מאוד מאוד קשה בהלכות תלמוד תורה. שם הוא מדבר על שני דברים. הרב מורי, קודם כל לגבי הערך של המלאכה, הוא אומר כך, זה מעניין מאוד, זה הלכות תלמוד תורה, זה לא הלכות עשיית מלאכה, זה לא הלכות המושב והקיבוץ, זה הלכות תלמוד תורה. בהלכות תלמוד תורה בפרק א' הוא אומר, חובת תלמוד תורה חלה על כולם וכו' וכו' וכו', כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר וכו'. גדולי חכמי ישראל היו מהם חוטבי עצים ומהם שואבי מים ומהם סומים, ואף על פי כן היו עוסקים בתלמוד תורה. עד אי מתי חייב ללמוד תורה עד יום מותו? חייב לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, שליש בתורה שבעל פה, שליש יבין וישכיל להחריד דבר מראשיתו. כיצד? היה בעל אומנות, יעשה כך, היה כך, כמה הוא יעסוק בכל דבר. ואז הוא מגיע לדבר הבא. בפרק א' ב' הוא מדבר על כל איש מישראל. בפרק ג' הוא מדבר עכשיו על מי שהם תלמידי חכמים ועוסקים בתורה כל הזמן. מה זה כל הזמן? בשלושה כתרים נכתרו ישראל. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. ועכשיו הוא אומר כך, אמרו חכמים תלמיד חכם, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. ומי שרוצה לעלות למעלה, מי שנשאו ליבו, הלכה וב בפרק ב', הלכה וב, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, ולהיות מוכתר בכתר תורה, ועל מי מדובר פה עכשיו? כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. לא קביעת עיתים של סימן קופנוני, תלמוד תורה. ועל כל איש מישראל נאמר שצריך לשלש את זמן למידתו וכמה שיותר ללמוד תורה. זה חיוב לכל איש מישראל. אתם יודעים אגב מה לעניות דעתי הבעיה שיש בתלמוד תורה של, של מסגרות, הבעיה שזה כאילו פותר מתלמוד תורה את כל השאר. זאת הבעיה, זאת הבעיה החברתית הגדולה ביותר. תלמוד תורה איננו עסק של כולם, הוא לא עסק חברתי, כי בשביל ללמוד תורה ברצינות צריך להיות בטל ממלכה. זאת הבעיה מספר אחד של כל העניין מבחינה חברתית. הרמב"ם לא מתאר כך את החברה. אחרי שהוא מתאר בפרקים א' ב' את החברה של לומדי התורה, של כל איש מישראל שחייב ללמוד תורה ודן איך הוא מחלק את יומו, כמה שעות הוא עובד וכמה שעות הוא לומד, וכל איש מישראל שייך לזה, ואין איש מישראל שלא שייך לתלמוד תורה, עכשיו הוא בא ואומר כך, עכשיו הלכות ישיבה, או הלכות תלמידי חכמים, או הלכות מי שנשאו ליבו, תשמעו את הביטוי, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא יסיח דעתו לדברים אחרים. ותגידו, הנה, לא יעבוד, לא, 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 רגע. ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם האושר והכבוד כאחת. חביבי, אתה צריך להחליט. אתה באמת רוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה? תלמד, נסתפק במעט. לא תלמד שיהיה לך מישהו שייתן לך מלגי יותר טובה. תלמד, להסתפק במעט. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, והשכר לפי הצער. אגב, מדהים, הרמב״ם את פת במלח תאכל רואה כמשנה שמתייחסת למי? למי שרוצה לשים את כל כולו להיות מוכתר בכתרה של תורה. זה פילי פלאות. זה לא התנועה החברתית. התנועה החברתית של תלמוד תורה אמורה לדאוג שאין יהודי שלא לומד תורה, ואם יש יהודי שלא לומד תורה יש פגם בתלמוד תורה בעם ישראל. זאת המצווה ששייכת לכולם. עכשיו אתה, אתה באמת הגעת למצב שאתה רוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה? פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה והשכר לפי הצער. שמה תאמר מי? אתה שרוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה. הרמב״ם עשה סוגרים, סגר דיסקט ועובר עכשיו אליו. שמה תאמר עד שהקבץ ממון אחזור ואקרא. תן לי עכשיו שנה, שנתיים, חודש, חודשיים, 20, 30, 40, כן, במקום לקבץ ממון, אחרי זה אני אחזור ואלמד. עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מהעסקה, יחזור ואקרא. אם תעלה מחשבה זו על לבך, אתה רק חושב כך? זה רמב"ם מדהים. אם תעלה מחשבה זו על לבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה בעולם. חבל על הזמן, אתה כבר לא שייך לעסק. כי אם אתה לא מוכן להבין שעד גיל 100, התורה היא העיקר, ואתה הולך לחיות בצמצום, תחזור לפרק א' ב', אתה יהודי טוב, יהודי יקר, תמשיך לקיים מצוות תלמוד תורה, ואני אגיד לך גם איך עושים את הביזנס. אם אתה רוצה להמשיך להיות בסיירת, אז אם זה עלה לך כמחשבה, תעצור באמצע, כי אם נגמרת המחשבה, אתה יצאת מהקורס. זה גיבוש. כאן נמצא רק מי שהוא אידיאליסט ומוכן לוותר על חיי עונג. כי גם אם תעסוק בביזנס, אומר הרמב״ם, הראש שלך יהיה בתורה ולא יהיה לך זמן לזה. אני מודיע לך מראש שאתה צריך לקחת את הידיעה שזה יהיה תמיד צדדי. ואם תהיה מוטרד טיפ-טיפה, מאילו הייתי יכול לעשות זה הייתי מרוויח יותר, חבל הזמן. זה לאלה שרוצים להיות מוכתרים בכתרה של תורה, שהוא עולה על כל הכתרים. יש עוד שלושה כתרים, יש כתר שם טוב, יש כתר כהונה, יש כתר מלכות, יהודים יש להם מקום בעולם. לא כולם מוכתרים בכתרה של תורה. אחד מאלף, אחד מ... אליהם הרמב"ם מדבר. ועכשיו הוא אומר, אם תעלה מחשבה זו על לבך אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. כתוב בתורה לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא. דברי תורה נמשלו כמים, ולכן הוא אומר, דקה ושפל רוח מתאבק באפר רגלי החכמים, מסיר התאוות ותענוגי הזמן מליבו. כל הדברים האלה נאמרו למי שרוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה. הרמב״ם זה מדהים, הרמב״ם עושה סדר. כיוון שמצוות תלמוד תורה היא המצווה הכי עממית שיש, ומצד שני הכי אליטיסטית שיש, צריך לעשות סדר. מה נאמר לכולם, ואין אחד שפטור מזה? ומה נאמר לסיירת? פת במלח נאמר לסיירת. מדבק באפר רגלי חכמים, סיירת. זה שיוסי בן אליעזר אומר את זה במשנה באבות, לא אומר שזה לכולם. אתה לא יכול לצפות שאדם שמחלק את מנחתו ועוסק בפרנסתו, ואתה רוצה שיעסוק בתורה, יהיה כל הזמן באפר רגלי חכמים. הוא לא נמצא שם. זה לא עמד רגל. בסיירת יש כללים של סיירת. וכאן נכנס רק מי שבסיירת. ועושה מלאכה בכל יום מעט כדי חייו. הנה הנקודה. חס וחלילה, מי שרוצה להיות מוכתר בכיתה של תורה נפטר ממלאכה? מה פתאום? עושה מלאכה כל יום מעט כדי חייו. אם לא היה לו מה יאכל, ושאר יומו ולילו עוסק בתורה. אין דבר כזה שלא עושה. מה זה? על מה אתם מדברים בכלל? כל המעשים על ליבו, על החיות, שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה. איך הוא אמר מקודם? שמי שמעשים על ליבו, אם תעלה על מחשבתך, נכון? שאתה תוכל להיות בביזנס כל הזמן וגם בתורה, לא תהיה בסייר. לא, לעולם לא תזכה, בסדר. נו, תגיד גם פה, זה צמחוני. לא, עכשיו הרמב"ם. כל המעשים, אבל על מי הוא מדבר? על מי שרוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה, אל תשכחו, הפרק הזה עוסק במי שרוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה מהלך הבב, נכון? הוא לא מדבר עכשיו על פרק א' ב'. הרוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה, ומעשים על ליבו, שילמד תורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, עכשיו להחזיק חזק את הכיסאות. הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, וקיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא. מי שמכיר עוד מי שברך אחד כזה ברמב"ם, שיראה לי. לפי שאסור להנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, אל תעשם אתרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן. ועכשיו מה ששאלנו הרב מורי, הלכה י' פילי פלאות, סליחה, נגמור את ההלכה. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עם המלאכה סופה בטלה ויגורר את הבון, וסוף אדם זה שיהיה מלסתם את הבריות. טוב, אבל אולי עדיין אני אומר, הוא יכול בלי לעבוד קצת. מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו. אתה מאבד את המעלה בלי זה. ומידת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא. שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא שכולו טוב. זה ממש המהר"ל, יגיעת שניהם משכחת עוון. זה טוב לחלק של העולם הזה שלך ולחלק של העולם הבא שלך. אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהן, אלא במי שמימית עצמו עליהן. כל זה לגבי נושא התורה, רוצה להיות מוכתר בכתרה של תורה. יש להאריך בזה לכל מיני דברים, אבל יסוד הדברים לעניות דעתי נמצא באותו דבר שפתחתי בו בהתחלה. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, הזכרנו שמלאכה זה שליחות. האדם שליחותו היא להגיע לעשייה ואי-עשייה שהיא עשייה בנפש. תפקידו להגיע לזה שאי-עשייתו היא עשייה. הוא לא עושה כי אין לו ברירה. הוא לא לומד כי אין לו ברירה. הוא לא נח כי הוא עייף. זו מדרגה קשה מאוד. הוא עושה שביתה, הוא עושה עולם הבא, והוא עושה עולם הזה. הוא יודע לחבר את שניהם. איך מגיעים למדרגה הזאת? לא יודע. אבל צריך לדעת, ובעיות אם יש, בוודאי, הכסף מי שבא ואומר, אולי עת לעשות להשם הפרו תורתך, תראה את המציאות, מה עושים? בטח, צריך להקדיש לזה עכשיו עוד שעה ארוכה מאוד 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 ולדון בכל הצדדים. אבל אני רוצה לומר דבר אחד, שהבעיה שלי בכל הדיונים האלה תמיד היא שמשליחים את הרמב״ם מאחרי גבעין. לכן עסקתי רק ברמב״ם. הדיונים מתחילים באומנם הרמב״ם אומר, נו, אבל המציאות היא, וזה מה אפשר לעשות, הכלים נשברו, והשמיים עשו גשם, והמים יעלו, והשמש תרד, וזה נחמד. רחוק מזה, כי רחוק מזרח ממערב, דעת יחיד. כל פרשני המשנה באבות מים, לא היו ראשונים. את המערל בדרך החינוכית שלו, איזה אסון הוא רואה בזה שזה לא מתקיים. טוב, צריך לדון בזה הלכתית, צריך לדון בזה הנהגתית. צריך לדון בזה הנהגתית. אבל כל הדיון צריך לנבוע מההבנה הבסיסית. וכשעם חוזר לבריאותו, אז ברור, דיברנו אתמול, בסינתזה אתה ממילא צריך להבין שהתורה צריכה להיות פי אלף יותר עמילה ויותר גדולה, כי העמל תורה שהרמב״ם מדבר עליו הוא יותר קשה. כדי להיות במצב השלם הזה. זה לא פחות קשה עכשיו, זה לא הופך לנו, עכשיו אין דבר, אני יכול פחות שעור, ההפך. איך אני מצליח לי לעשות את התורה קבע ואת המלאכה הרע, אם אני לא עושה בכלל מלאכה, זה הדבר הכי קל שיש, מה הבעיה? זה לא ממש ניסיון. אבל לעשות המלאכה הרע כשהמלאכה היא מלאכה, ולהישאר כל הזמן שהתורה היא קבע. לקבל על עצמי מראש, את הכניסה הזו לסיירת של הרמב״ם, אני מקבל על עצמי שאני יודע לא עולה לי מחשבה אפילו שאני אי פעם מגיע למצב שבו אני אצא מהמצב של העיקר זה תורה ופת במלח, אכפת לי בכלל. לא מעניין אותי ישר. זה המדרגה שהרמב״ם מדבר. הרמב״ם מדבר על לומדים ומלמדים. אבל במקום שכל מקצוע בעולם כן מלמדים ומקבלים על הפרנסה, אז אני לא מבין, אז כל אחד שילמד את כל הדברים בעולם כן יקבל, מי שילמד... יש כאן שאלות גדולות שצריך להיכנס אליהן. אתה מבין? יש המון 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 דברים שצריך לברר בדיוק. אבל השאלה היא מה הנחת היסוד. האם הנחת היסוד שתורה וצדקה זה כבוד גדול, כמו שרבים וטובים אומרים? או זה חילול השם, עם קו, שצריך לראות איך מצמצמים אותו. ואין ברירה, אלא לראות מה לעשות טוב. הנושא שמעניין אותנו הוא איך עולה התורה בעומקה וברוחבה. הרמב״ם עוסק ברוחב ובעומק. כלומר, לאן אני רוצה להגיע? מה המבחן שלי? המבחן שלי הוא שאין יהודי בישראל שלא לומד תורה, ושמעמיקי התורה הולכים ומתרבים. בסדר? זה שני מבחנים. יש כאלה שאומרים, נו, אתה עוסק בזה, בטח אתה לא עוסק בזה. בדיוק הפוך. אלה שני המבחנים שלנו. איך אני יוצר תנועה הכי רחבה של תלמוד תורה, זה הטרנד החברתי שלה, כולם לומדים תורה. כי זה סתירה. הרבה פעמים עמקת התורה היא הגורם להרגיש שזה עסק לחברות סגורות. הרי במקום אחר אני לא יכול להיות גדול אם אני לא לומד ממש. אגב, אני לא מדבר על אנשים רחוקים. כמה בוגרי בית מדרש מסיימים, לא רוצה להגיד דברים קשים, ואפילו לא קובעים איתים לתורה. כי תורה זה כשלומדים ברצינות, לא חפיף איזה שעה. תורה זה כשמארגנים לארוחת בוקר, צהריים וערב. אבל אם אני צריך לארגן לעצמי, אז זה תורה. עכשיו אני לא בתורה, אני במלאכה, בקמפוס, בחבי סישטי פה. רמב״ם בא להגיד, איך אני עצמי לא חי בשני עולמות שקרים. עכשיו אני כולי בתוך הרקם, צויה, שכוח. ומחר בבוקר, וזה הרמב״ם עוסק. פרק א' ב' עוסק באיך תלמוד תורה הוא שייך לכל, זה הבשורה הרוחנית החברתית שנותנת את הדלק הפנימי לכולם. יהודי בלי תלמוד תורה מת. חלק ממה שאומר את זה, זה הידיעה שתלמוד תורה לא נובע מזה שאתה שונה באיסוף הממון שלך. למה אתה זכאי לא לאסוף ממון? למה? אבל בעולם שבו, אני יודע מה, יש באופן טבעי, ברור לעולם שההשכלה מחייבת שיממנו את הקמפוס ואת האוניברסיטה לפיזיקה ביו-אורגנית. אז אני חושב שהחברה צריכה להבין שזה מחייב אותה גם לדאוג לקמפוס של תורה. יש כאן צדדים. כלומר, כשהרמבו אומר מה פתאום שידאגו לישיבות, גם לא דאגו לאוניברסיטה. את הכל צריך לראות פה במכלול, אבל את היסוד צריך להבין. האם אני מחובר ליסוד של דברי הרמב״ם, או שאני לא מחובר? ולי אין שום בעיה, לא רק אין בעיה, הפוך. אני חושב שאנחנו מתעכבים מפני שאנחנו לא מחוברים מספיק ליסוד של דברי הרמב״ם. צריך להיות לנו כפלקט מעל העיניים. על הכל, על החלק של כל הדברים הקשים, ובעיקר על העניין של מה שהרמב״ם אמר, של לעבוד את השם. לעבוד את השם, לא לעבוד במלאכה, לעבוד את השם זה ששת ימים על ידי עשייה, ומתוך זה אתה מגיע למצב הגדול של אי העשייה, שאין כמוה עבודת השם. יום השביעי, שבת להשם אלוקיך, ובזה עשית כל מלאכתך. שבת שלום וברכה.